ברוכים הבאים לרעש של הסט, התוכנית שבה אנחנו עוברים את המסע שמקלטי שטח עשו מתחילת הקריירה ועד המקום שנמצאים בו היום. היום נמצא איתי מקליט שטח עם קריירה שעוברת בערך כ-30 שנה, תקן אותי אם אני טועה.
זה מטורף.
זה אכן מטורף. ועבד על כמות פרויקטים שאני לא יכול לספור, גם בארץ וגם בחול, אבל אני אנסה. כבודו, רוק בקסבה, בת ים ניו יורק, בתולים ובחול, מוב וייבס, I wanna work for Didi, The Apprentice ו-I pity the fool עם מיסטר טי. מיכאל ליגום, מה נשמע?
בסדר גמור.
שמות וסמצם.
אתה יכול לפרק לי בגדול את הערכה שאתה עובד בה, מה הציוד שאתה משתמש בו ביום יום, ואולי דברים אפילו טיפה יותר מעניינים שאתה לא משתמש כל יום בסט.
בגדול יש לי שתי ערכות, ערכה אחת שהיא על העגלה וערכה אחת יותר לדברים שאתה לא יכול לעשות עם עגלה, כמו דוקו, כמו נסיעות ברכב או דברים כאלה. על העגלה הריקורדר שלי הוא סקורפיון של סאונד דיווייס. בשביל הבום אני משתמש ב-QRX 200 בתור רסיבר של זקסקום עם שני ZMT4 שיכולים לתת לך פנטום טרנסמיטרים. יש לי עוד זוג זקסקומים, ZMT-X. יש לי סט של ארבעה וויזיקום החדשים, ה-MTP-60, ויש לי עוד DSR-4 של אלקטרו, ויש לי בשבילו כל מיני טרנסמיטרים. אני בדיוק במין תהליך כזה שאני מנסה לשדרג את הוויירלסים, אז קניתי בינתיים את הרסיבר הזה, אבל יש לי גם עדיין טרנסמיטרים ישנים, SMQV ודברים כאלה, ולאט לאט אני משדרג. על הבום יש לי סימית של שפס, כחול, ו-MK41, שתלוי בסיטואציות, אני משתמש בשניהם. יש לי גם מיני סימית, בשביל הנקים אני משתמש ב-DPA60 ו-DPA61, יש לי גם כמה סנקנים. זה פחות או יותר, אתה יודע, יש לי טנטיקלס וכל מה שצריך, יש לי כמה, יש לי קאב וואן של סנקן בשביל הסתרות או כל מיני פלנטים כאלה, יש לי 4097 של DPA גם בשביל להסתיר מדי פעם, לא יודע, אני בטח לא זוכר את הכל, אבל זה פחות או יותר ציוד שאני עובד איתו.
אוקיי, מגניב, מגניב מאוד. רוב האנשים לא התעוררו בוקר אחד ואמרו, אני רוצה להיות מקליט שטח לקולנוע וטלוויזיה.
כן.
אתה יכול לספר לי את הדרך שלך, איך הגעת לתחום, מה הנתיב שעשית ואיך הגעת למקום שאתה בו היום?
בגדול, זה קצת פורסט גאמפ כזה, הכל קרה במקרה, אבל בהתחלה הייתי בצבא, התגייסתי עם פרופיל נמוך והייתי ג'ובניק והיה לי משעמם. וכל הזמן חשבתי שלהיות ביחידת וידאו יהיה משהו ממש מגניב, ואיכשהו הצלחתי אחרי שנה בצבא להגיע ליחידת וידאו של חיל מודיעין, ושם, אתה יודע, בלי שום רקע, לא הגעתי מקולנוע, לא הגעתי מכלום, שאלו, טוב, אז מה אתה יכול לעשות? אמרתי סאונד, כי אני אוהב מוזיקה, אבל אנחנו יודעים היום שזה לאו דווקא קשור, אבל איכשהו יצא שסימנו אותי בתור הסאונדמן, והתחלתי לעשות את זה, ובעצם אהבתי מאוד את מה שאני עושה. אהבתי להיות יותר בבקראונד, ובעצם יותר מכל אחד לדעת מה קורה על הסט. כי אנשים, נגיד צלם, או אנשים, או תאורן, או מי שזה לא יהיה, הרבה פעמים מעורבים ורואים וזה, אבל הם לא שומעים. ואני חושב שברוב המקרים, הדבר הראשון שאנחנו מקבלים זה הסאונד, ולאו דווקא התמונה. וככה התגלגלתי, הייתי ביחידת וידאו, השתחררתי מהצבא. האמת היא שהיה לי כזה, אחרי הצבא היה לי טרנוף, כאילו, כי זה היה משהו של צבא ושל מסגרות, וחשבתי, לא, אני לא אתעסק בזה. ואז נסעתי לניו יורק אחרי הצבא, והייתה אפשרות או לעבוד במובינג או אולי לעשות סאונד. וראיתי צוות ברחוב ושאלתי אותם, אמרתי להם, אני יודע לעשות את זה, והפנו אותי, נתנו לי איזה מספר, ופתאום מצאתי את עצמי עובד. וגם זה היה לא חוקי וכל מיני כאלה, ועבדתי תקופה, ואחרי זה 4 שנים גם נהייתי חוקי, וקיבלתי גרין קארד, והצלחתי איכשהו להתגלגל לתעשייה, ולהיות פרילנס, ולעבוד כסאונדמן.
אתה זוכר נקודה ממש ספציפית שבה אמרת לעצמך, אוקיי, כן, זה העבודה שאני רואה את עצמי בה, זה מה שאני רוצה לעשות לאורך החיים שלי. היה מקרה, היה פרויקט, משהו...
אני חושב שהנקודה הזו עוד לא הגיעה, תכלס.
עד עכשיו.
עד עכשיו, כן, כאילו, זה לא ש... אני מאוד אוהב את מה שאני עושה היום, אבל בגלל שזה היה כזה, אתה יודע, אני הייתי פרילנס והייתי עצמאי ויש תקופות מתות, אז זה מלווה, אני חושב, כל סאונדמן, שיש לך תקופה קשה, אתה אומר, טוב, אולי אני לא במקצוע הנכון, ואני מדבר עם סאונדמנים הכי בכירים שיש, ולכולם יש את הקטע הזה של יש תקופות קשות, ואתה פתאום אומר, טוב, אולי אני צריך לעשות משהו אחר, אבל אתה יודע, בשלב מסוים אתה עובד נונסטופ, ואתה מבין שזה מה שאתה עושה, ואתה משלים עם זה באיזשהו מקום, אבל אני לא יודע אם הייתה איזו נקודה שאמרתי, את זה אני הולך לעשות כל החיים, אבל הייתה נקודה שאמרתי, זה הדבר הכי מגניב שאני יכול לעשות, בלי להתחייב ל... אתה יודע, לאיזה מסלול ארוך של לימודים ושל מה שזה לא יהיה, וככה יצא.
וואו, אוקיי, אני שמח לדעת שהמחשבה הזו זה משהו שכולם עוברים ולא...
אני חושב שכולם עוברים את זה. סאונד מעבר לזה שאנחנו תלויים, אתה יודע, בתקופות ומצב השוק, גם היחס אלינו על הסטים הוא יחס פחות או יותר של תגיד תודה בכלל שאנחנו נותנים לך לעבוד. ואתה יודע, ואתה תמיד כאילו יש איזה שלב שאתה אומר, נמאס לי, אני לא רוצה להיות יותר בסיטואציה הזו, אבל אני חושב שעם הזמן ועם הבגרות אתה מבין איך להתנהג ואיך לקחת דברים בפרופורציה, ועל מה שווה להילחם, על מה לא שווה להילחם, ואתה, אני חושב סאונדמן טוב זה סאונדמן שבאיזשהו מקום לא מרגישים אותו. זה אחד הדברים שחשובים בשביל שאתה יודע, שתוכל לעשות את העבודה שלך טוב, ועם זאת לא להפריע למהלך הצילומים, לא להפריע לפלואו של הסט. אם אתה מצליח לעשות את זה בלי שירגישו ועדיין להוציא סאונד מעולה, אז אתה אחלה סאונדמן.
סתם להמשיך על משהו שציינת. למה אתה חושב שזה נקרא לזה היחס למקצוע מהתבוננות חיצונית, מהתבוננות שהיא לא פנים-מחלקתית?
אני חושב שבאיזשהו מקום, בייחוד היום, סאונד, ואני שמעתי את זה הרבה פעמים בבמאים, זה משהו שתמיד אפשר לתקן. תמיד אפשר לתקן, גם אם זה כאילו לעשות ה-IDR לכל הסרט, והיו מקרים כאלה, בלי סוף, שאתה יודע שלא התחשבו בסאונד, לקחו אותנו ללוקיישן נוראי, ואין מצב שאתה מוציא שם סאונד טוב, והשלימו עם זה, אמרו, תקליט רפרנס. וזה היחס, אתה יודע, אז ברגע שמשהו אפשר בעצם להציל אותו אחר כך ולדחות, אז נוצר מין מצב כזה שכאילו, יותר חשוב, הרבה יותר דחוף הוא העניין שהשמש שוקעת מאשר אם תוציא סאונד טוב. אם השמש שוקעת ואין לך סאונד, אתה תמשיך הלאה, כי אין ברירה, בחושך אי אפשר לצלם את הצנה. אז אני חושב שזה הגיע משם.
אתה חושב שיש כאילו משהו שאפשר, דרך שאפשר להעביר את זה שסאונד לא אוהב אותו? כי אני בטוח שצריך לראות את זה מיליוני פעמים.
כן.
אתה רואה איזושהי סצנה, ואתה שומע את ה-ADR. אתה רואה שזה לא תואם לדיבור, וזה לא רק שזה לא תואם למה שהם אומרים, האמוציה לא שם. והסרט סובל בגלל זה.
ברור.
אנחנו זה, 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 כן, מה השאלה. אבל אני מרגיש שכאילו לאנשים של לא בהכרח מצלמה או תאורה או כן. כל מחלקה אחרת, זה מרגיש לי שפשוט לא, לא יכולתי לקרוא לזה זלזול בהכרח, אבל החוסר אכפתיות ששמים, כמו שאמרת, לשמש שוקעת, הוא נובע מחוסר הבנה. חוסר הבנה שכאילו, אם אתם לא מקבלים את האמוציה הזאת, זה נהדר שיש לכם את השוט. אבל זה לא יעבור.
אני מסכים, זה כמו, אתה מכיר שרוצים לעשות ויילד על הסט, אבל אומרים לך, לא, נעשה את זה בסוף היום. עכשיו, בסוף היום, השחקן כבר לא נמצא שם. זה לא יהיה אותו דבר. אם אתה לא מכה בברזל שהוא חם ועושה את זה מיד אחרי הצנה, זה כבר לא שווה, לדעתי. כאילו אין טעם להקליט ויילד לצנה אחרי ששברנו ללאנץ' וחזרנו ובוא נעשה את זה עוד פעם. השחקן כבר לא שם.
מחשבה שלי היא פשוט, האם, מה אנחנו בתור אנשי מקצוע שכן מבינים את זה, שכן חיים את זה ב-day to day, איך אנחנו יכולים להעביר את זה לאנשים שלא מבינים? איך אנחנו יכולים להעביר לה במה? אוקיי, תקשיב, אתה לא, לא יהיה לך את זה פשוט.
אז זה העניין שאתה לא, זה לא אבסולוטי. וזה מה שאני חושב סאומן לפעמים לא מבינים, שאתה יודע, אתה, פעם אני הייתי כזה, שהייתי צעיר, הייתי מתאבד על כל דבר. כאילו, זה הדבר הכי חשוב בעולם. עכשיו, תחשוב במאי, שמגיע לפרויקט כמו סדרה ועוד בתקציבים ישראלים, יש לו כל כך הרבה לחץ וכל כך הרבה בלגן, ואז פתאום הסאונדמן בא אליו ואומר לו, תשמע, זה לא יהיה לך טוב. מה שאולי אפשר לעשות זה שיחה מקדימה לפני הצילומים. וכאילו לתאם ציפיות עם הבמאי, לראות כמה אכפת לו. יש במאים שמאוד חשוב להם, ממש ממש חשוב להם, ואתה תרגיש את זה. ויש במאים שאומרים לך, תשמע, לא מעניין אותי, אני לא הולך להתעכב על יום צילום, מקסימום אני עושה את זה ב-ADR, ואתה צריך לקבל את זה, אין לך הרבה מה לעשות. בסוף, אתה יודע, מדובר פה בתקציבים אדירים, והם לוקחים בחשבון שאם הם לא יגמרו את היום צילום או לא יספיקו, הנזק יהיה הרבה יותר כבד מאשר אם יצטרכו לעשות ADR. עכשיו אפשר לעשות ADR טוב ואפשר לעשות טוב רע. אני היה לי מקרים שעשו ADR לפרויקטים שעבדתי עליהם וביקשו ממני ספציפית את המיקרופונים שהשתמשתי מהם בסט. אז כן כאילו נתנו לזה תשומת לב. והיו מקרים ששמעתי שאנשים שולחים את הווילדים שלהם בוואטסאפ לאורך סאונד, וזה מה שבסוף יש בסרט.
כן.
אז אתה יודע, זה נורא תלוי. אני חושב שהכל מתחיל מהבמאי. אם יש לך במאי שאכפת לו וחשוב לו ודואג לזה, והוא נותן את הטון על הסט, אז תוכל לעשות סאונד טוב. ואם יש במאי שלא אכפת לו, אז אין לך המון מה לעשות. חוץ מהשיחה המקדימה הזו שאתה מסביר מה אתה רוצה, ואתה יודע, ואתה מקווה שיזרמו איתך. אבל כן, זה עצוב, אבל זה המצב.
האם היו אנשים שנתנו לך את הרגל בדלת, מנטורים שעזרו לך בקריירה, אנשים שדחפו אותך קדימה, שנתנו לך גב כשהתחלת?
כן. היה לי קטע שהגעתי בעצם ליחידת וידאו, היה שם איש מילואים שקראו לו דני מטלון. אני חושב ותיקי התעשייה מכירים אותו שם, הוא היה סאונדמן בשנות ה-80, סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, הוא עשה את מאחורי הסורגים, הוא עשה כאילו סרטים כאלה, סרטי קלט ישראלים של, 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 של התקופה ההיא, והוא למד בניו יורק, ב-NYU, והוא חזר לארץ, והוא היה איש מילואים שלנו ביחידת וידאו. ובעצם הוא באמת, הוא היה פדנט מהסוג שלא רצו על הסט. אבל בתור תלמיד זה היה מעולה בשבילי, כי הוא הראה לי בדיוק מה באמת, מה זה כיווניות של מיקרופון, מה הפאטרנים השונים, איך לעבוד, איך להוציא סאונד טוב. ובאמת, אתה יודע, היום אני חושב שזה דברים די בסיסיים, אבל באותו זמן שהגעתי בלי שום מושג, הוא באמת נתן לי את המושג הראשוני של מה זה דיאלוג בסדר ומה זה דיאלוג טוב. בעצם אנחנו בסוף מקליטים דיאלוגים. ואתה יודע, באמת למדתי ממנו הרבה בתקופה ההיא. למדתי ממנו גם דברים רעים, כי אתה יודע, הוא היה פדנט ופרפקציוניסט, ובסופו של דבר אני חושב, הוא פרש גם מהמקצוע, כי לא נתנו לו לעשות את העבודה כמו שהוא רוצה. אבל אז אפשר להגיד שהוא היה הבן אדם הראשון שפגשתי, שהוא בן אדם מקצועי, שעבד על פרויקטים גדולים, ולמדתי ממנו הרבה דברים. יותר מאוחר, אתה יודע, אני פגשתי חברים וכל הזמן מחליפים עצות ודברים כאלה. ספציפית, אני יכול להגיד שלמדתי המון מפיטר שניידר, שהוא הבעלים של גותם סאונד. שהם התחילו את גותם סאונד, אני באתי להם עם קיבלתי את הסדרה של I Wanna Work For Didi, ותכלס, היה לי מושג, אבל לא ברמות האלה. מדובר על סדרה עם 10 צוותים, שצריך לעשות קורדינציה בין כל הערוצים. מדובר על איזה, היה איזה 30 ערוצי ערף באוויר, בין כל הטלנטים וה-IFB, ואז גם היינו מקליטים למצלמה בוויירלס, כי עוד לא הרגשנו בטוחים עם, עם כל הריקורדרים. הוא בעצם, הבאתי לו בעצם את ההשכרה העצומה הזאת, והוא עזב הכל והתרכז איתי על הפרויקט הזה, ולמדתי ממנו באמת המון, וביחד גם למדנו דברים. זה היה עוד, התעשייה הזו, כל הריאליטי של המולטי צ'אנלס וכל זה היה עוד קצת בהתחלה שלו. אני מדבר איתך על 2006-2007 כזה. כן, אז אפשר להגיד שמפיטר, כל פעם שיש לי שאלה גדולה אני שואל את פיטר. זה בן אדם שעשה את הסופרנו, זה בן אדם שעשה אין ספור סרטים, אחר כך פתח את גותם סאונד, ובמסגרת גותם סאונד הוא פשוט, הוא לא מתעסק כל כך בביזנס כמו שהוא מתעסק באמת בסאונד. יש צד אחר, יש שם את ג'ים שמתעסק בכל העניין העסקי, אבל הוא באמת יושב כל היום עם הציוד ומנסה אותו מכל כיוון וחוקר ויודע ויש לו ידע עצום. אז אפשר להגיד שכן, שהרבה מהידע שלי קיבלתי ממנו.
אחד הפרויקטים האחרונים שעבדת עליהם זה הסרט של מאו זגורי, בתולים. הסרט היה מועמד למספר פרסי אופיר וקיבל פרופיל מאוד גדול בארץ. אתה יכול לספר לי על התהליך העבודה של הסרט הזה, כי הוא מאוד אמוציונלי, מאוד, נקרא לזה, איזה אתגרים ומה הייתה החוויה של לעבוד על הסרט הזה?
קודם כל, מאור זגורי הוא בן אדם מדהים, כאילו כיף לעבוד איתו, הוא בן אדם סך הכל רגוע ו... הוא מבין והוא יודע והוא נותן כבוד לסאונד, ממש, ברמה ש... כל רעש קטן, אני אוהב מקליטים שיש להם הפרעת קשב, כי כל רעש קטן מקפיץ אותם ואז הם הרבה יותר רגישים, וברגע שבמאי דורש, אתה יודע, שיש סאונד טוב, אז כל הסט איתו, דיברנו על זה מקודם, כאילו תמיד יש שזה, צריך שזה יבוא מלמעלה. אז מהבחינה הזו היה שם צוות מדהים, בועז יעקב צילם, שהוא גם כאילו צלם מדהים, שגם איש מדהים, שכיף לעבוד איתו. מהבחינת האתגרים, אתה יודע, זה כמו כל סט מהבחינה הזו, שאתה תמיד צריך להבין ששחקן נמצא בתוך דמות, אתה צריך להתנהג בהתאם. אתה לא יכול לבוא אליו עם כל שטות. אתה גם צריך לבחור את המלחמות שלך. אם פתאום יש לך איזה מיקרופון שקצת מרשרש, לפעמים זה לא הזמן לתקן אותו. והמזל, העניין הגדול בסרט הזה, קודם כל הוא צולם במצלמה אחת. ודרך אגב, הוא צולם לדעתי לפני איזה 5-6 שנים כבר. לקח המון זמן לערוך אותו. אבל הוא צולם במצלמה אחת, והיה לי שם את אורן רביב, בומן, שזה בעצם כל העניין. אם יש לך בומן טוב ויש לך מיקרופון טוב, יש לך 80% מהנקים וזה, זה נחמד, אבל אני אומר לך בסוף, אם יש לך בומן שהוא אלוף כמו אורן, הוא יכול להביא לך סאונד מדהים. באמת. ואם אין לך אותו, אתה בבעיה. והוא באמת עשה שם עבודה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל יש שם כמה וואן שוטים מאוד ארוכים של 14-15 דקות. ואנחנו היינו צריכים לעשות את זה באמצע המדבר, 360, כאילו אתה לא יכול להיות בשום מקום, אז היה לנו איזה סטאפ מאחורי איזה שיח בודד שהיה במדבר, ומשם הייתי בעצם צריך להריץ בהסתרה אנטנות שיקלטו את כל המרחק הזה, ובעצם אורן תפר את כל הצנה. היו נקים, אבל 90% מהסאונד שם לדעתי זה הבום של אורן. אתה יודע, יש מצבים שחייבים תנק פה ושם, אבל בגדול זה היה הבום של אורן. בנוסף היינו צריכים גם לשלוח ערוץ לאוזן של בועז, כי תחשוב, זה צנה של 14 דקות, אם הבמאי רוצה להגיד לו משהו תוך כדי, אז הוא גם שמע את הסאונד, ועל אותו ערוץ גם היה לו את ההוראות מהבמאי, שהבמאי דיבר אליו. והיינו נורא רחוקים מהסט בעצם, אבל זה עבד מדהים. אתה יודע, עשינו טייקים וטייקים וטייקים, כל צנה כזו הייתה יום שלם כמובן. עשינו חזרות על הוואן שוט עצמו, עוד בתל אביב, סתם במקום שלא קשור, עם הבומן ואיתי ועם כולם, שזה גם יאמר לזכותו של המפיק רונן בן טל, שהוא מפיק שבאמת הדבר הראשון במעלה שאכפת לו זה מהיצירה ואיך זה יצא, והוא לא התקמצן להביא סאונדמן לחזרות, וזה היה, אני חושב, כל הדברים האלה ביחד תרמו ליצירה וליכולת להביא כאלה צנות טובות. עכשיו, אני חושב שזה גם עוזר לשחקנים שיש רק צלם, שאתה לא רואה סט שלם. הם היו שם, אתה יודע, בסיטואציות שבעצם זה רק הם והצלם ואורן, ואם יש לך את האנשים הנכונים שיודעים איך להתנהג ואיך בסיטואציות האלה, אני חושב שאפשר להוציא אחלה דברים. לגבי הצנות האמוציונליות עם חן וכל הדברים האלה, אתה יודע, זה כמו כל סט, אתה צריך לדעת את מקומך. אתה לא יכול לקפוץ על כל שטות, אתה צריך כאילו להיות מוכן ולתת לשחקנים את המקום שלהם.
אתה חושב שאתה מקרה מיוחד בנוף הישראלי, במובן של אתה, יש לך גם קריירה בארץ, גם קריירה בחול, גם כאילו מספר הפקות, אני מניח, בעלות אופי שונה לחלוטין בשני נכון. מקומות שונים בעולם. זה דבר סטנדרטי?
אני לא חושב שיש עוד יצור כמוני. כן? לא, כי זה מין, אתה יודע, זה דברים שקרו, אתה יודע, בהתחלה עבדתי, הייתי עושה מלא כאלה MTV וכל מיני כאלה הפקות וידאו, טוקינג הדס, דברים כאלה. לאט לאט התגלגלתי, עד שיום אחד קיבלתי איזה טלפון לעשות תוכנית ריאליטי. מאיזה מישהו, והגעתי לשם במקרה והמפיקים נדלקו עליי, ופתאום מצאתי את עצמי עושה את כל ההפקות הגדולות, והם פתאום נהיו ענקיים, והם עשו את Mob Wives ואת I Pity the Fool, ומלא הפקות מאוד גדולות, שצרכו הרבה ציוד והרבה משאבים. ומצאתי את עצמי כאילו באיזשהו מקום, אתה יודע, זה מלכודת דבש, כי מצד אחד הייתי חזק בתוך עולם הריאליטי, מצד שני, התוכן קצת מתחיל לטמטם אותך, אתה יודע, כמה אפשר לעשות ריאליטי וזה, אתה יודע, זה... בשלב מסוים אני חושב שהגעתי לאיזה רוויה, בדיוק באותה תקופה היה לי עניינים אישיים, אמא שלי נפטרה, אבא שלי היה פה לבד, אז חזרתי לארץ, ובארץ האנשים שהכרתי איכשהו, דוד אופק, יוסי מדמוני, זה אנשים שהגיעו מעולמות הדרמה, ומצאתי את עצמי עושה דרמות. התאהבתי בזה, ואיכשהו יצא שבארץ עשיתי את הדרמות, ובחול עשיתי את הריאליטי. להגיד לך שלא הייתי רוצה לעשות גם שם הדרמות, אני חושב שמאוד הייתי רוצה, למרות שאני שומע סיפורים מאוד קשים מסטים אמריקאים, שאנחנו יכולים להיכנס לזה. מהצד השני, שם אין הגבלה על שעות, יש אין סוף כסף, עובדים ימים מאוד ארוכים, הרבה אנשים, החיים האישיים שלהם לאו דווקא, אתה יודע, מחזיקים מעמד בסיטואציות האלה, אז זה סיפורים קצת דומים לפה, רק שבאיזשהו מקום אני יותר נינוח בארץ. חוזר כל יום הביתה, רואה את הבן שלי, אתה יודע, שם אתה יוצא להפקה, אתה יוצא לקרב ואתה לא רואה את הבית, וזה לאו דווקא כזה ורוד כמו שכולם חושבים. אני מאמין שאם הייתי נשאר שם, הייתי מתגלגל כבר גם להפקות של דרמה ודברים כאלה, אבל איכשהו החיים לקחו אותי לפה ומצאתי את עצמי פה, ואני מרגיש שאני כן עושה את מה שאני אוהב. זה הגיע כבר לרמה שהמשיכו להגיע הצעות מחול, לעשות כל מיני ריאליטי, וכבר לא יכולתי. כבר לא מסוגל, באמת. כאילו לא, אני מאוד מכבד את מי שעושה את זה, אבל אני כבר הגעתי למצב שאני, אתה יודע, יש הפקות ויש הפקות, אבל שכבר אין לי כוח לזה. יש בדרמות ובפיצ'רים איזה סוג של ודאות. יש לך תוכנית צילומים, יש לך ריבועים, אתה יודע מתי אתה עושה מה, אתה יודע מתי תהיה בבית. בעולמות הריאליטי זה לא תמיד ככה.
וואו. אז פולו-אפ לזה. בתור מקליט שעבד בארצות הברית למשך תקופה, האם אתה מרגיש שאתה וקולגות שלך משם מתפקדים על אותו גל, והאם יש לך סיפור שפגשת מקליט שם, שהייתה לך את המחשבה של כאילו, וואו, הוא ממש באותו מיינדסט שמקליט ישראלי?
אז האמת שכן, אני מרגיש שיש משהו אוניברסלי לכל המקליטים, ויש איזה, אני חושב, לא יעזור כלום, בעולם הקולנוע יש איזה מעמד לסאונד שהוא תמיד טיפה כאילו נחות יותר, ושירגישו אותך במינימום, שלא תפריע למהלך היום. אף פעם לא מחכים לסאונד. אין כזה דבר לחכות לסאונד, ואין מה לעשות, זה משהו שאנחנו צריכים להתמודד איתו. אם אתה מספיק טוב ומספיק מנוסה, אז אני חושב שמכבדים אותך, אז אתה יודע, אז יש סטים שזה יותר טוב, אבל זה כן, זה אוניברסלי, אני חושב, כל הסאונדמנים. וגם לגבי, אתה יודע, תמיד התלונות על כמה כסף אנחנו מקבלים על הציוד, אז בארץ זה באמת כאילו נוראי. אני בדיוק מדבר לא מזמן עם איזה חבר שלי סאונדמן בניו יורק, שעושה דברים הכי גדולים שיש, סדרות, מה שאתה רואה, דקסטר ומה שאתה לא רוצה, והוא אומר לי, כן, הגיע הזמן שנקבל יותר על הציוד. עכשיו, שתבין, הם מקבלים בסביבות $500 ליום על ציוד, אתה יודע, והם מרגישים שזה ממש לא מוצדק, ושהם צריכים לקבל הרבה יותר. אז אני חושב שבאיזה סיטואציה שלא תשים אותנו, אנחנו תמיד נתלונן, ותמיד נרגיש שדופקים אותנו. וזה בכל העולם.
אני תמיד חושב על סאונדמנים בתור הבסיסטים של עולם הקולנוע. תמיד כאילו, תמיד מקופחים. תמיד מקופחים, תמיד כאילו מבואסים, תמיד אף אחד לא חושב עליהם. אוקיי. מה הייתה החוויה הכי גרועה שאתה זוכר שהייתה לך על סט? זה יכול להיות ציוד קריטי של שחרת המחנה, בעיות קליטה קשות, לוקיישן קשה להקלטה, או סיטואציה בין אישית לא פשוטה. לא צריך להזכיר שמות, לא צריך להיכנס ל...
טוב, יש אחד קלאסי שאני יכול אפילו להגיד את השם. היה סרט שצילמנו לפני כמה שנים שקראו לו קרב אוויר, שזה סטייל טופגן ישראלי. וזה סרט תקופתי. ובגלל שהם קיבלו קרן אריאל או משהו, הם היו צריכים לצלם משהו, קרן שומרון, הם היו צריכים לצלם משהו ביהודה ושומרון, והם מצאו איזה מחסן ליד אריאל, מין כזה ווירהאוס כזה, ושם הם בעצם בנו את כל הפנימים. הם בנו ממש עד לכל המשרדים, וזה הכל תקופתי, כאילו משרדים של פעם, ו... כל כאילו הפנים של הבסיס, הכל היה שם. וכמובן, כמו הרבה פרויקטים אחרים בארץ, יש ממש כאילו בערך, אפשר להגיד ש-70% מהפרויקטים היום כבר לא מזמינים אותך לסיור לוקיישן, שזה הפקרות בפני עצמה, אבל זה היה עוד פרויקט שהמפיק אמר לי, לא, עזוב, הכל בסדר, עליי. ולא הביא אותי לסיור לוקיישן, לא שזה היה עוזר, כי הרבה פעמים אתה יודע, הם כל כך לחוצים על איזה לוקיישן שזה, ש... והגעתי ללוקיישן, מתברר שיש מפעל ברזל, צמוד לווירהאוס הזה, שכל היום זה רעשים כאלה של צינורות שנופלים וזה. עכשיו, דיאלוגים, כל מיני דיאלוגים שקטים כאלה במשרד, דיאלוגים אינטימיים, או מה שזה לא יהיה, ואתה שומע בום טרח, וכבר זה היה ברור לכולנו ש... שאין מצב להוציא פה סאונד, שאני בעצם מקליט רפרנס טראק. זה היה, המפיק היה מיכאל שרפשטיין, זיכרונו לברכה, שהוא קודם עשה לי, מיכאל, פישלנו בענק, זה, טוב, נו, מה אני אגיד לך? ואתה יודע, זה היה המצב, זה היה הסיטואציה, ובעצם 70% מהסרט היה בסאונד נוראי. עכשיו, יותר מזה, אני הגעתי ללוקיישן, ועוד גם מבחינה אקוסטית זה היה ווירהאוס נוראי, הם לא שמו תקרות על הגגות, ביקשתי שישימו משהו, לא היה תקציב, מה שזה לא היה. בקיצור, הם השלימו עם זה שזה הולך להיות ADR, ו-70% מהסרט, כל הפנימים של הסרט בעצם הקלטנו ככה. אז כן, זה היה מבאס. כן, אתה יודע, עוד סיטואציות כאלה, של פדיחות כאלה, לא יודע, לא עולה לי עכשיו בראש בדיוק, אבל זה נראה לי אחת גדולה כזאת.
לא, זה די ויותר.
לפחות, אבל זה לא היה אשמתי.
מובן.
כן.
מובן.
אבל כן.
קשוח. איזה הצעה אתה יכול לתת למישהו שרק מתחיל בתחום, מתעניין בהקלטות שטח, מתעניין בעולם הזה של סאונד לקולנוע, מה כדאי לעשות, לאן לכוון, מה לעשות, איך כאילו, איך להתקדם, איך להגיע למצב שאתה, אם אתה מעוניין לעבוד בפרויקטים גדולים, מה, לאן לכוון, מה לעשות?
קודם כל, אני חושב שאם אתה מתחיל, תמיד טוב לעשות סרטים קצרים, לקחת חלק, אפילו שזה לא, אתה אף פעם לא יודע, כאילו, אתה ברור שתקרא תסריט, תראה שזה משהו שמעניין, אבל אני חושב שהרבה מה... חברויות המקצועיות האלה בין במאים ואנשי מקצוע קוראים הרבה פעמים בהתחלה עוד בבית ספר או באוניברסיטה או דרך סרטים קצרים, אז זה תמיד מומלץ, אני חושב, אתה יודע, לעשות את הסרטים האלה ולהכיר אנשים בתחילת דרכם. אז זה דבר אחד. דבר שני, טיפ שאני יכול לתת, זה שבאמת כמה שזה מבאס להגיד את זה, תמיד אפשר לתקן את הסאונד, לא להתאבד על סאונד. תמיד יש לנו את הסאונד בקלוזאפים, בתקווה שיש בקלוזאפים.
אלא אם כן, זה אתה יודע, ווייד וטייט.
כן, לא, אני אומר, אבל הרבה פעמים הצנה, הדרייב שלה, בסוף הוא הקלוזאפ, הרבה פעמים. אתה יודע, יש פתוח ואז נכנסים, ואתה יכול לקבל את רוב הסאונד בקלוזאפ, ושזה יישמע ממש טוב. כן, יש לנו את הבעיה של השתי מצלמות, שזה סיפור אחר. אבל באופן כללי, הלקח שלי, שאני יודע ש... זה שאתה יודע, אני יכול להציג את הסיטואציה, אבל אין מה להיכנס למאבקי כוח, כי הם תמיד ינצחו בסוף. באיזשהו מקום, אתה בא ממקום מקצועי, אתה מציג את הסיטואציה, אפשר, אי אפשר, אי אפשר, ואתה יודע, הכי חשוב זה לא לעכב את יום הצילום. אין מה לעשות, זה... בסוף, אם אתה סאונדמן מעולה, אבל אתה כל הזמן מעכב, לא ירצו לעבוד איתך. אני חושב שאם אתה מתחיל, קודם כל, ויש לך הזדמנויות לעבוד עם במאים צעירים, או סרטים קצרים, או דברים כאלה, גם שזה בלי כסף, אני חושב שזה אחלה פלטפורמה, קודם כל, להשתפשף. ודבר שני, להכיר אנשים. אני חושב שהרבה חברויות מקצועיות מתחילות ב... באוניברסיטה, בתחילת הדרך, בלימודים, בסרטים קצרים, ואחר כך ממשיכים ביחד, ואחד יכול לסחוב את השני למקומות הרבה יותר גבוהים. אפילו אם זה בלי כסף, לעשות סרטים קצרים ולהיות חלק מתהליכים, זה בסוף משתלם. וגם אתה לומד המון. אז זה דבר אחד. דבר שני, חשוב להיות אדיב ונחמד. ודבר שלישי, לא להתאבד על הסאונד. כמה שכאילו אנחנו רוצים לעשות סאונד טוב, ביום צילום, בייחוד שאין תקציב, אתה לא יכול, כאילו, יש גבול לכמה אתה יכול לעכב בגלל סאונד. להבין כאילו את הסיטואציה, ולהבין שלפעמים צריך לוותר, ולבוא סופר מוכן, לבוא מוכן לכל הסיטואציות, ולהשתדל שלא ירגישו אותך על הסט. שזה נשמע כאילו מבאס, אבל אין מה לעשות. יש כל כך הרבה דברים שקורים. אתה יודע, סאונדמנים אמריקאים יושבים איזה 200 מטר מהסט. הם בכלל לא על... אתה יודע, הם כאילו, מה זה רחוקים? כאילו שיש איזה גם חסרונות. אני אוהב לפעמים כאילו להיות קרוב לבמה, ואז אתה יכול כאילו... הוא מסתכל עליך, אפילו מבט בעיניים, ונותן לך להבין דברים, אבל בגדול, אתה לא רוצה להיות על הסט. אתה לא רוצה להיות on top of everybody, אתה רוצה קצת לקבל פרספקטיבה, להיות קצת מאחור, שפחות ירגישו אותך, לא להתאבד על, 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 על כל דבר, לדעת כאילו מתי זה נכון, מתי זה לא נכון, להיות אדיב, ולא להגיד לא לפרויקט שהוא בחינם, אבל הוא משמעותי, אתה יודע, ויכול להוביל אחר כך לדברים אחרים.
יש פרויקט שאתה רוצה לדבר עליו שלא ציינתי, משהו ספציפי שאתה רוצה להעלות?
אחד הפרויקטים הכי כיפים שעשיתי במשך שש עונות היה Ride with Norman Reedus, שזה בעצם סדרת דוקו כזאת שנורמן רידס, שהוא השחקן מ-Walking Dead, הגיע לנטוורק ואמר להם, אני רוצה לעשות סדרה שאני מטייל על אופנוע. ותפרו לו סדרה בעצם. ומה שקרה שם זה שבעצם בעונה הראשונה, לא בעונה הראשונה, בפרק הראשון בפיילוט, הם לקחו סאונדמן מקומי. כי זה מין תוכנית שכל פעם טסים למקום אחר, עושים טיול מנקודה A לנקודה B, והוא פישל כל כך הרבה, שבזכות זה פנו אליי. ואני שיניתי את כל הקונספט. אז אני אתחיל בעצם לספר, מדובר בנורמן רידס, וכל פעם יש לו קו-ריידר, אז זה שני אופנועים, הם נוסעים מנקודה אחת לנקודה שנייה, בדרך הם עוצרים, מדברים עם אנשים, חווים את החוויות, והרבה מהדיאלוג שכאילו נותן את הדרייב לכל הסדרה, קורה על האופנועים. ובפיילוט, מה שהם עשו, היה להם מערכת קום כזאת של, סטנדרטית של אופנועים של סינה, הם בעצם חיברו מהאוטפוט של, של מערכת שלישית, ריקורדר, והם הקליטו. הבעיה זה שזה באיכות נוראית, וזה נקטע, וצריך לעשות סינק מחדש, וזה לא, זה לא עבד פרפקט. ובעצם את כל הפרק הראשון שאני לא הייתי בו, הם היו צריכים לעשות ADR. ADR לדוקו זה בכלל כאילו מבאס, כי זה כאילו הכי לא אמיתי. ואז אני הגעתי בפרק השני בעצם, הם החליטו שאולי כדאי להשקיע בסאונדמן, והם הביאו אותי, למרות שזו סדרה עם המון כסף, אבל משום מה, הנה עוד פעם, דוגמה קלאסית, שרוצים לחסוך בסאונד, ואומרים, לא, אני אלך עם מישהו לוקלי. וזה מה שיצא, ואז הביאו אותי, ואני אמרתי, למה שלא נקליט את הסאונד בנפרד? ובזמנו המערכת היחידה שאתה יכולה לעשות את זה, זה הזאקסקום, שהוא גם משדר מצד אחד וגם מקליט. אז על כל כסדה בעצם שמנו טרנסמיטר שהקליט, קיבל טיים קוד, היה מיקרופון, בדרך כלל זה היה קוסי לבן מולחת, רד דוט, שישב בתוך הכסדה ביחד עם פרווה רצינית, ובעצם הקלטנו כל הזמן על הטרנסמיטרים, אבל במקביל גם שידרנו לריקורדר שלי שישב בוון, שבעצם היה ריג עם כל עם כל המצלמות והכל, ובעצם נסע לפניהם. מהוון הזה הרמתי אנטנות והכל, ותכלס ב-95% מהמקרים היינו יכולים להסתמך על ההקלטה שלי, בגלל שהאופנועים היו במרחק של 30-40 מטר מאיתנו, וזה תמיד קלט ולא הייתה בעיה. מה שבעצם נתן הטרנסמיטר על, על הקסדה זה בקאפ, וגם אם הם פתאום היו בורחים לנו עם האופנוע, זה המשיך להקליט אותם. אז זהו, היה לנו כזה סטאפ, ואז היו מקרים שהם היו מגיעים נגיד לאיזה עיירה, פוגשים איזה קלאב כזה של אופנועים ועושים גרופ רייד עם 30 אופנועים, ואז היינו לוקחים בעצם את ה3-4 מובילים מהקלאב הזה, שאתה יודע שהם ידברו, והיינו לילה לפני מקבלים את הקסדות שלהם ועושים ריג על הקסדה שלהם עם משדרים, 5 קסדות עם 5 משדרים שהיו מקליטים, שולחים אליי, הייתי עושה מיקס, והם בעצם היו שומעים גם אחד השני דרך המערכת הרגילה. אולי אני אעשה סדר, אוקיי? אז הייתה לי סדרה שקראו לה Ride with Norman Reedus, שהעיקרון הוא שנורמן רידס מה-Walking Dead כל פעם עושה טיול אופנועים עם מישהו אחר, היה לנו את קיאנו ריב, היה לנו את פיטר פונדה לפני, מאיזי ריידר לפני שהוא נפטר, זה היה בעצם הפרק הראשון.
היה ג'פר דין מורגן.
כן, היו כאילו אחלה טלנטים, ואנשים שמדברים ומצחיקים, היה לנו את דייב שפל. בקיצור, היה פה צ'אלנג' שבעצם איך אתה מקליט סאונד של אנשים שרוכבים. בפיילוט, מה שהיה להם, זה היה להם רק סינה, שזה מערכת כזאת כמו שיש לה שליחים, שהם יכולים לדבר אחד עם השני על ידי בלוטוס. זה באיכות נוראית, וזה לפעמים נקטע, וזה לא עבד, ו... בעקבות זה הביאו אותי לפרק השני, כאילו כעיפו את הסאונדמן שעשה את זה, שריחמתי עליו קצת, כי הוא לא ידע איך זה יצא, אתה יודע, זה לא שהיה לו זמן להתכונן. ואז אני באתי והצעתי להם להשתמש במערכות של זאקסקום, שעל כל קסדה עשינו ריג מאחורי הקסדה, שלא יראו את זה, של משדר, שבעצם גם מקליט. אני בתוך האוטו היה לי סטאפ, שבעצם קולט את המשדרים האלה ומקליט אותם, ובמקביל עדיין השתמשנו במערכות הסינה, אבל זה היה רק בשביל שהם יוכלו לשמוע אחד את השני. ועוד מערכת של סינה הייתה בעצם בתוך האוטו כדי שהמפיקה תוכל לדבר איתם לתוך הקסדות, אתה יודע, בשביל קצת לנווט את השיחה. אז מדי פעם היא הייתה רוצה להגיד להם משהו, היא הייתה אומרת את זה דרך המערכת של הסינה, שזה היה מספיק טוב בשביל זה, כי זה היה רק בשביל קומוניקציה. אבל את ההקלטה עצמה עשינו על ידי, עם סנקנים, קוסי 11 רד דוט בשביל להנחית, כי מדברים נורא חזק. הטרנסמיטרים היו ברמה של, הגיין שלהם היה, אתה יודע, ב-5 עד 7, משהו כזה, ממש נמוך, כי אנשים גם מדברים בקול רם, שהם רוכבים ב, אתה יודע, 80, 90, 100 קמ"ש. זהו, ואתה יודע, זה היה... לקח לנו זמן לפצח את זה, אתה יודע, לדאוג שהכל יהיה מוכן בזמן, שלא יהיה פדיחות, ונהיה לנו מין סיסטם כזה שאנחנו מקבלים את הקסדות לילה לפני, מכינים אותם עם כל מה שצריך, עם המיקרופונים, הם מפרמטים את כל הכרטיסים, ואז היינו גם מגיעים למקומות שהיה לנו, היינו מגיעים לאיזה מועדון של רוכבים, ואז היו רוצים לשים מיקרופונים נגיד על עוד 3-4 קסדות, והיינו עושים באותה שיטה, ונוצר מצב שהם בעצם כולם יכולים לדבר אחד עם השני, הם שומעים אחד את השני דרך המערכת המובנית של סינה, אבל את ההקלטה היינו עושים על זקסקום, באיכות טובה, כמה איכות טובה שיכולה להיות, שאתה נוסע 100 קמ"ש, ואתה יודע, ואתה צועק. כולם היו נורא נורא מרוצים מזה, וזה גם בגלל שלא היה ליפסינג, היית יכול להלביש את הדיאלוגים איפה שאתה רוצה, לאורך הסדרה, אז זה היה, כן, זה יצא טוב, וזה נמשך 5-6 עונות, וזה בעצם התלבש לי בול, כי זה היה כל חורף. כל חורף היינו יוצאים ל6 שבועות בכל העולם, היינו בניו זילנד, בסקוטלנד, אתה יודע, באורוגוואי, בארצות הברית במלא מקומות. התנאי היחידי היה שיהיה מזג אוויר טוב, ושזה יהיה מספיק בטוח, בשביל שהם לא יאבדו את הטלנט הכי חשוב שלהם פחות או יותר. בעצם אתה מגיע ללוקיישן ואז אתה צריך לעבור למוד של דוקו. ובשביל זה לא יכולנו להתעסק עם מיקרופון שהטרנסמיטר יושב, הטלנט מגיע, מוריד את הקסדה, הוא לא צריך לדעת. אז אקסקום היו צריכים להיות מושתלים בתוך הקסדה. כי ברגע שהם מורידים את הקסדה לא יכול להיות קבל שמחבר אותם לשום דבר אחר. אז הם מגיעים, מורידים את הקסדה, אני לובש על עצמי, נגעתי במיקרופון, אני לובש על עצמי תיק של דוקו, ויוצא ומצלם אותם דוקו בעצם, ואז חוזרים וחוזרים לנסיעה באופנועים, שזה ריקורדר אחר. אז בעצם היה לי שני ריקורדרים בסדרה הזאת, היה לי עוזר שהתפקיד העיקרי שלו היה לעשות סינק בין הקסדות, טיים קודים, כל הדברים האלה, ואני רצתי בין הוון לתיק דוקו כל הסדרה, והיה כיף. לגבי הריג של הקסדה, לא יכולנו לפגוע בקסדה. אתה לא יכולת לגדוע חורים בקסדה, לא יכולת לעשות כלום. אז מה שעשינו, בעצם, אתה יכול לראות את זה, אם אתה רואה את הסדרה, מדי פעם מסובבים את הראש, אתה רואה שיש איזה גוש שחור מאחורי הראש, שאתה לא רואה אותו ברוב השוטים, אבל אם אתה מסתכל טוב, אתה רואה, יש שם איזה מין גוש שחור, שפשוט עם ולקרו הדבקנו אותו מאחורה, יחסית טרנסמיטר קטן של זקסקום, כן. ככה עשינו את זה. מה שיפה בזקסקום, שכל הטיים קוד וכל הדברים האלה, זה עושה את זה דרך הזקסנט. אז כל הסינקים וכל הזה, אתה לא צריך לגעת בעצם בטרנסמיטר עצמו. אז יכולתי גם, אפילו אם מישהו פתאום צועק בטירוף, יכולתי להוריד לו את הגיין מהוון עצמו על ידי שליטה בגיין. אפילו קרה פעם אחת ששיניתי תדר, תוך כדי נסיעה.
וואו.
כן.
אתה יכול לספר לי על מה אתה עובד עכשיו, מה הפרויקט שאתה כרגע עליו?
אני עומד להתחיל פרויקט ביולי, שאני לא יכול המון לדבר עליו. הדבר היחידי שקראתי את התסריט, זה אני כן יכול להגיד, יש שם צנה שמתקשרת למה שעשיתי פעם, אבל זה דרמה, אז אתה לא יכול לראות שום דבר, שום טרנסמיטרים, אבל יש שם צנה שהם נוסעים, יש דיאלוגים של זוג שנוסע על אופנועים. אז כל הזמן יש כאילו, הם נוסעים תוך כדי נסיעה, הם מדברים. בוא נגיד ככה, שהם יבינו איך הם מצלמים את זה, המצב יהיה טוב. כי אני חושב שהרבה יותר קשה לצלם את זה ממה שהם חושבים. אז יכול מאוד להיות שזה יהיה פשוט על איזה מין גורר, נגרר, ואז כאילו יהיה לי הרבה יותר קל לעשות סאונד, אבל בדמיון של הבמאי, הם נוסעים להם באופנוע ומקליטים דיאלוג וזה, עם קסדות פתוחות, רואים ליפסים. אז נראה איך נעשה את זה. עוד לא, אנחנו עוד חושבים על זה, נראה איך הם יצלמו את זה. אם הם יצלמו את זה על נגרר, אז הרבה יותר קל, אתה יכול להיות שם אפילו עם בום.
איך כאילו מצלמים דברים כאלה באופן כללי, כאילו, בנסיעה? איך אתה מתמודד עם דבר, אתה כאילו...
אתה יודע, זה בעייתי שזה באופנוע. כל הזמן עושים את זה עם מכוניות. באופנוע, אתה צריך שיהיה לך לדאוג לרוח, ו... אתה יודע, המזל שאנשים נמצאים בסיטואציה כזו, הם מדברים הרבה יותר חזק. אז זה עוזר. זהו, חוץ מזה סיימתי פרויקט אינדל, זה סדרה שאסף קורמן ביים, סדרה מדהימה על אלימות שוטרים נגד אתיופים, וכאילו זה מציף את כל הסוגיה הזאת. לא הייתי מודע אליה אפילו, לא ברמות האלה, כמה שזה חלק מהיום-יום של החברה האתיופית, והיה שם קאסט מדהים, צנות מאוד מורכבות של בדרך כלל 7-8 אנשים יורים, פינג פונג, דיאלוגים כל הזמן, ועבדתי שם אלון דיי, בומן, מעולה, והצלחנו לעשות את זה, היה סט מדהים. היה סט מדהים, וגם מה שאני אוהב בסטים האלה, גם שאתה מרגיש שאתה עושה משהו משמעותי, שיהיה לו אימפקט מעבר לזה שזה עבודה.
מיכאל גם, תודה רבה לך.
בכיף. הרגשתי שלא היה מספיק זמן.
היה נהדר. היינו יכולים להמשיך. היה נהדר, אני יכול להמשיך איתך שעות. תודה רבה.
בכיף, אני מקווה שה-MK41 נשמע טוב.
אני משוכנע בזה.
מה של הסט?